הוא כל החוטט בקשרים, לוקה בגופו. אפילו משה רבנו כתוב עליו שהוא לקה בחשד בעם ישראל, כששלחו אותו בסנה, ועשית ישראל ממצרים, הוא אומר, לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מדבר לשון הרע, מה אתה? למה לא יאמינו לך? אתה חושד בקשרים. החושד בקשרים לוקה בגופו, מיד היד הייתה בצרה. אז כאן הבעל חושד באשתו. והוא חושד באשתו, אבל זה לא דבר ודאי. צריך לברר, איך מבררים את הדבר? אצל מי שנוגע הדבר? אצל האישה, איך עושים עליה? לחץ נפשי מתון. אז כל הפרצדורה הזאת, כמו שאתה אומר, זה כאילו נגזר כבר דינה. והיא מסכנה, היא באמת לא חטאה. בעלה הוא שטוף דמיונות והזיות. אז בכל זאת התורה אומרת, כיוון שהדבר הזה כל כך חמור, חייבים להוציא ממנה את, את האמת. כי הרי זה היה דבר שבחושך, בצינה, מי ידע? כן היה, לא היה, אי אפשר לדע. לכן זה הדבר, זה לא שמאשים אותה מראש. אלא הולכים על הגבול הדק הזה של החקירה, וכאן חקירה, עד שלגלות באמת מה מסתתר מאחורי כל הדבר הזה. זה אומנות, זה לא פשוט. אתם לא הייתם חוקרים, נכון? מצד אחד להיות נאמנים לאמת, מצד אחד לחלוב את כל האינפורמציה הרלוונטית. ככה צריך לראות את הדברים. אז זה אומר סוהרים. לא יצוק עליו שמן, מדוע? ששמן, שלא יהיה קורבנם, מהודר. מדוע? ששמן קרוי אור. אור. למה? משמן יוצא אור, נער שמן וכל זה, אור. אז זה לא יכול להיות במציאות כזאת מורכבת, אור. אז שמן לא שמים שם. והיא עשתה בחושך. רמז. כל דבר כאן, ולא ייתן עליו לבונה, מדוע האימהות נקראו לבונה. גבעת הלבונה, זה האימהות, כן. שנאמר אל גבעת הלבונה. ולא פרשה, והיא פרשה מדרכן. האימהות היו צנועות מאוד, ולא, אז היא עשתה בדיוק הפוך. מדוע כל זה כמנחת כנאות הוא. הקמח הזה, קמח לשון זכר, מנחת כנאות, מעוררת עליה שתי קנאות. איזה קנאות? איזה קנאה? קנאת המקום, הקדוש ברוך הוא. קנאה במובן של קנאי, מה שנקרא. קנאה למקום וקנאת בעלה. לכן נקרא קנאות. בקיצור, אילו היה היום דבר כזה, היו נחסכים הרבה מאוד גירושים. היום, כידוע, הנושא של הגירושים בעולם המודרני, לצערי הרב גם בעם ישראל, זאת אומרת, זה מכת מגפה, מגפה. יש מקומות ששם כמעט כל זוג שני גרוש, זה משהו נורא. בגוש דן, מקומות כאלה, אתה עולה, אומרים, כאן זה מכת... אחד הסיבות העיקריות זה בדיוק הדבר הזה, שברגע שיש חוסר אמון בתוך המשפחה, הבעל מקנה לאשתו, והיא גם מקנה לו לפעמים, אז אני מפרק את המשפחה לגמרי. זהו, זה מזכיר לי, פעם היה כאן תלמיד, לפני ראשוני תלמידי מכון מיר, הוא ירד לארצות הברית. היינו בידידות, עד היום בידידות. ויום אחד הוא בא מאמריקה, בסוף העולם, ממש, בטיסה לכאן, אליי, התחיל לבכות. אמרתי, למה אתה בוכה? מה קרה? הוא אומר, אתה יודע מה? אשתי הודיעה לי שהיא לא אוהבת אותי, ויש לה מישהו אחר. כמו מכת גרזן על הראש. מה עושה אדם כזה? לא ידע מה לעשות עם עצמו. אז שאלתו, מה אשתך עושה כל הזמן? היא פקידה, עובדת, אבל כל היום מסתכלת בטלוויזיה, הוליווד. שמעתם על הוליווד? מי שמע על הוליווד? נקרא תרבות הוליווד. כל היום מראים שם בסרטים האלה איך בוגדים אחד בשני, איך חיים במשולש, מרובע, זה משהו, הרי לא יאומן דבר כזה. מה זה, בא לה פתאום, הבוס שלה בעבודה, הוא בגד באשתו, אז יהיה לך איתו, ובלגן ש... מסכנים, ממש מסכנים.
למה זה נקרא הוליווד?
מה?
הוליווד, העץ הקדוש של הנצרות, של הצלות.
זה נקרא הוליווד?
זה
מקום של... זה היה כזה.
לא סתם זה ככה, כן?
העץ הקדוש
של הצלות.
לא ידעתי. עכשיו אני אומר, זה תרבות הוליווד. למה בנצרות, הרי מישהו קדוש, לא מתחתן. זה כומר או נזיר או משהו כזה. למה? הוא אומר, אני לא רוצה להסתבך עם היצר הרע וכל הדברים האלה. אבל מה לעשות שהיצר הרע הזה, אלוקים אותנו אותו. כתוב, היצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, ושני יהודים, חז"ל אומרים שני יהודים, שני יצרים יצר טוב. שואלים שמה יצר הרע? מה ליצר טוב? אם לא היה יצר הרע, לא היו משפחות, לא היו ילדים, לא היה המשכיות, לא היה כל זה. אז מה עשו הנוצרים? אמרו, במקום להתמודד עם זה, הם אמרו, בוא פשוט נתרחק מנשים וגמרנו. ואנחנו לא נקים במשפחה. זה בדיוק הפוך מהיהדות. ממש, אנחנו, והתוצאה היא כידוע, קודם כל, זה עבירה מהותית. למה פרו ורבו זה המצווה הראשונה למין האנושי בכלל? אפילו בהסליחה של המרח, חיות. פרו ורבו, אתה לא צריך, הם לא צריכים ללמוד סמינר מיוחד לשידוכים. הדבר הכי טבעי, להמשיך את הדורות, אפילו צמחים, הכל ממשיך את הדורות. פתאום בא בן אדם, אומר, לא, פוס, אני כאן, מעל כל זה. זה, והם הקדושים נקראים. אצלנו בדיוק הפוך, אתה רוצה להיות קדוש? תתחתן. למה? אתה מקדש את האישה. אם אתה לא נשוי, אז חז"ל אומרים, אתה חצי בן אדם. מישהו ראה פעם איך נראה חצי בן אדם? תסתכלו על רווקים, תראו איך הם נראים. הם לא שלמים, הם בשלמות. אז עכשיו אני לא הבנתי, לא ידעתי, עכשיו זה התגלה לי, הוליוודי. העץ שלהם. ואין פלא. לא יודע אם, אני לא מכיר, לא מכיר, אבל אני ידוע הדבר. לא רק בסרטים, בדברים האלה, כל הזמן הדוגמאות לא חיוביות בתא המשפחתי, אלא גם בחיים של השחקנים וכל הדברים האלה. זה לא... במקרה, מה שאני אספר לכם, הם חיו בהוליווד. לא בדיוק בהוליווד, אבל מעליין בהוליווד. אז זה התוצאה. והתורה אומרת, חס ושלום, אפילו אין חשד של בעל, זהו, חייבים לעשות איזה פרוצדורה להסיר את החשד, או לאמת אותו. אי אפשר ככה לחיות. אדם שהוא מקנה באשתו, בכלל שהוא מקנה, מאבד את השכל שלו, מאבד את הלב, מאבד את הכל. תראו לכם, אדם הולך לעבודה, משאיר את אשתו לבד, הוא לא יודע מה נעשה איתה. איך הוא יכול לעבוד בכלל? הראש שלו בכלל משוגע.
וכשהיום העולם פרוץ.
אה?
וכשהיום העולם פרוץ.
היא חינמי.
ואני אומר, כאילו, בן אדם רגיל כן יחשוש.
לא. השאלה היא, מה מידת האמון בך ואשתך? האם אתה בוטח בה, שהיא לא בוגדת בך? אז אין בעיה. אבל אם יש לך איזה דמיון, אתה מדמה, פחד, היא בוגדת בך, הבית נשרף. הלב שלך נשרף והבית נשרף. והתורה אומרת, לפני ששורפים את הבית, כל מאמץ להסיר את החשדות האלה. אז זה מה שכאן הפרשה שלנו.
אבל
מצד
שאני
כתוב,
אין אפוטרופוס לעריות.
שמעת? דווקא בגלל הדבר הזה יש כל הפרוצדורה הזאת. הבעיה היא הנאמנות. כשיש נאמנות אין בעיה. זה כמו בעבודה, אם יש לך מישהו שאתה מאמין בו וכל זה, אתה עובד בלב שקט. אבל אם אתה חושב שהוא מרמה, הוא גונה ולא כל מיני, הוא... פט. בעיה, ממש בעיה. טוב, אנחנו במשניות. פסחים. פסחים, פרק... זין. הלכה... י"ג. אוכלים את הפסח בחבורה. יש כאן דברי הקדמה, נקרא את דברי הקדמה. כתוב אחד אומר בעניין אכילת פסח, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. כתוב אחד אומר, בבית אחד יאכל. פעם בתים, פעם בית אחד. ודורש רבי יהודה שהכתוב הראשון בא ללמד שהפסח נאכל בשתי חבורות. כלומר, שלכתחילה קודם שיושבים לאכול, מותר לבני החבורה שנמנו על הפסח לחלק לשתי חבורות, שכל אחד תאכל בבית אחר. הפסוק השני בא ללמד שאסור לאדם אחד לאכול בשתי חבורות. או ש. אתה לא יכול פעם לקפות מחבורה לחבורה. וכן אסור לחבורה אחת לאכול בשני מקומות, באותו מקום. כלומר שבאותו מקום שמתחילים לאכול את הפסח, חייבים לגמור שם. ואסור לאכול מקצתו בבית זה או מקצתו בבית אחר. אמנם רבי שמעון חולק על רבי יהודה ודורש בדרך אחרת, אבל משנתנו כדעת רבי יהודה היא, והיא באה ללמוד בשתי חבורות האוכלות בפסח אחד, בבית אחד, כיצד הם נוהגות. שתי חבורות שיהיו אוכלות פסח אחד בבית אחד, כגון באולם אחד, כל אחד יש לה את הפינה שלו. אלו הופכים את פניהם אלך ואוכלים, ואלו הופכים את פניהם אלך ואוכלים. מדוע הם באותו חד, באותו בית? אם הם לא יישאו, כאילו זה עם פנים, לא יהיו עם הפנים אחד לשני, יגידו זה חבורה אחת, למרות שהם בעצם שתי חבורות. כלומר, שאינם צריכים לכוון פניהם זה לזה, כדי שיהיו נראים כחבורה אחת, אלא אם רצו, מותרים הם להפוך את פניהם אלו מכאן ואלו לכאן, שהפסח נאכלה בשתי חבורות, כמו שבארנו להם. אז זה לגבי אוכלים, הופכים את פניהם אלה, מה שיראה כשתי חבורות. והמחם באמצע. מה זה המחם? נוהגים היו לערב את יינם במים חמים, ובאה המשנה ללמד שהמחם שחמנו בו את המים מותר לתנו באמצע בין שתי החברות, כדי שיהיה נוח לשתיהן ליטול ממנו מים במזיגת יינם, אף על פי שמפסיק בין שתי החברות, אין בכך כלום. וכשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו, סוגר את פיו, הכוונה, עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל. דיינו, מה עושה השמש? שהוא צריך לשמש שתי חבורות, אבל בעצם הוא שייך לחבורה אחת, הוא לא יכול להיות לשתי חבורות. עומד למזוג, כלומר, שהתחיל לאכול את הפסח עם חבורה אחת, שהוא עומד עכשיו תוך אכילתו למזוג את היין ומים חמים להגישו לחבורה אחרת, קופץ את פיו, סוגר את פיו, ואינו בולע אפילו משהו בתוך פיו, שלא ייראה כי אוכל כאן בזמן שהוא משמש את חבורה אחרת, החבורה הראשונה, שאם לא כן יצא אוכל בשתי חבורות. הוא מחזיר את פניו כלפי חבורתו שלא יחשדו מחבורתו שהוא אוכל עם החבורה אחרת. דיברנו על חשד. שאסור לאדם לאכול בשתי חבורות. אז הוא מסתובב עם הפרוחות של החבורה שלו, הוא רואה עם הפה שלי לא לועס, לא סגור. אני לא אוכל עם החבורה הזאת. עד שמגיע אצל חבורתו. כלומר, שנראה כך, עם הפה הסגור הזה, עד שחוזר חבורתו, ואז אוכל מה שבפיו. מה עם הקלה? הופכת את פניה ואוכלת. מה זאת אומרת? הקלה בושה לאכול בפני הכל. היא אוכלת בצניעות, היא קלה, היא רק שם התחתנה. כולם הסתכלו עליה איך היא אוכלת, זה לא יפה. ומה היא עושה? הופכת את פניה ואוכלת רשאית, להפוך את פניה לצד אחר ולאכול, למרות שהיא נראית כאילו לבוא אותה חברה, שאין זה נחשב שינוי מקום אכילתה. אף על פי שאכלה מקצת הסעודה ולא הפיכת פנים, יש מפרשים שאומנם אדם אחר אסור להפוך פניו לאכול, שגוזרים על משום שינוי מקום. אבל בקלה הקלו מפני בושתה, הקלו לו לאט. זאת אומרת, למרות שהיא מפנה את הפנים לכיוון אחר, אבל היא משכת לאותה... גם ראיתי בהנהגות, יש אדם שאוכל, לא נסתכל עליו. יש כאלה, אתה אוכל, מסתכל איך הוא לא אוהב. מסתכל, מעניין. גם לא נסתכל בצלחת שלו. זה לא נעים. אתה אוכל, הוא מסתכל מה אתה אוכל, איך אתה אוכל. כולם דברים האלה. הקלה ודאי, היא עכשיו רק התחתנה. פתאום כולם הסתכלו על הפנים, איך היא אוכלת. יכול להיות שגם אוכלת בצורה משונה, אז בכלל, וואלה, תראה איזה מין קלה יש לו. מזכיר את הסיפור של יגאל לוינשטיין, הרב יגאל לוינשטיין. הרב יגאל לוינשטיין, הוא בעלי, במכינה, הוא שם, מראשי המכינה. הוא למד כאן במכון מאיר. אבל מה, יש לו, כמו שאומרים, רצון טוב לחתן את הרווקים והרווקות. הוא רץ בכל מקום לשכנע אותם שיוותרו על כל מיני מניעות שהתחתנו כבר. עכשיו הוא סיפר, בהזדמנות הוא סיפר, שהוא בא לחבורה כזאת של מה שנקרא רווקים, שהגיעו לגיל 21, 22, עדיין לא התחתנו. וחבר'ה, אני אומר, זה באמת על הבדיחות, יש כאלה כבר מגיעים ל-30, 40, הכל בסדר אצלם. הם מסודרים בעבודה וזה, והכל בסדר. הם לא מתחתנים. אז הוא סיפר סיפור, נזכר לי, לגבי האכילה, שבחורה אחת החליטה, היא רוצה להתחתן, אבל היא עשתה לה כמו שרשימה שלמה, מה היא רוצה, איזה מין חתן היא רוצה? שהוא יהיה יפה, שהוא יהיה גבוה, שהוא יהיה ככה, שככה. מסודר, כל מה ש... סוף סוף נמצא בחור כזה, לא פשוט בשוק למצוא אחד כלי לשלמות לפי האינוונטר שהיא הבנתה לה. טוב, הולכים לאכול במסעדה, עושים פגישה כזאת, הולכים לאכול במסעדה ומשווים ואוכלים והכל בסדר, זה בדיוק מה שהיא רצתה. פתאום היא שמה לב, באכילה הסתכלה איך שהוא אוכל, שמה לב שהוא עושה כשהוא אוכל תנועה בשפתיים. יש משהו משונה כזה. אז אביגל אמר, שאל את הנוכחים, עשרות רווקים ורווקות. מי היה מתחתן עם בחור כזה? כולם אמרו, אנחנו לא, אף אחד לא. אז הוא אמר, תראו איזה טיפשים אתם. הכל כלי לשלמות. רק זה בעיה בשפתיים שהוא אוכל בצורה קצת משונה. בגלל זה לא מתחתנים? מה איתכם? איבדו כל פרופורציות. הזכרתי כשהוא אומר כאן שהקלה, לא להסתכל לה בפנים כשהיא אוכלת. איך שהיא אוכלת? כאילו הפרט הזה הופך את כל... כל הקערה על פיה.
טוב, היא כבר התחתנה רע. בסגור כבר. יכולה לאכול עם הפנים לאן שעוד.
לא, אסור לי. זה לא נעים שהם מסתכלים על הקלה. אורות. לא, באמת, לפעמים אני פוגש כל מיני אנשים שבאמת, חסר פה פרט כזה, פרט אחר. כאילו כולם כלי לשלמות. כאילו עוד איזה מחפש הוא כלי לשלמות. מחפש כאן. אנחנו בצדיק, עם סמך ואב. הרב צריך לדעת, הוא מסתכל קדימה על הדורות הבאים, והוא אומר, כמו שאנחנו מאמינים ואנחנו רואים את זה ממש בעין, בשיבת ציון, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל וכל זה, והחזון יתגשם בדור שלנו. קיבוץ גלויות וכל הדברים האלה. אבל מה מבחינה רוחנית? מה יקרה עם העם מבחינה רוחנית? הרב, מתוך שהוא למד ויודע את זה מהחכמים, מהנביאים, אומר שהנבואה תתחדש. בית ראשון הייתה נבואה, בית שני כבר פסקה הנבואה, בהתחלה היו כמה נביאים. וכשאנחנו, סליחה שאני מחדד את הנקודה הזאת, עם ישראל בלי נבואה זה כמו ילד מפגר. זה כואב, כואב הלב. למה? אנחנו נולדנו עם של נביאים, כמו שמשה רבנו אומר, לא יהיה כל עם ישראל נביאים שלדד ומדד מתנבאים במחנה. הנבואה זה המדרגה הגבוהה, וזה המדרגה של עם ישראל. אנחנו צריכים להשפיע טוב על כל העולם כולו. איך? דרך הנבואה. וזה פסקה הנבואה כל הזמן, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהיא תתחדש. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה. סמך ו. אל מעיין הנבואה אנו נקראים. שיחיי צמא אנחנו. אנחנו, אין לנו את הנבואה, אנחנו כאילו צמאים. אבל מעיין גנים, מקור, מים חיים לפנינו, אל תדאגו, מתגלה הדבר הזה. החפצים הטובים שכל הסולת האנושית מתפארת בהם, הסולת אמרנו זה החלק היותר אילאה טוב, משוקקת אליהם, תמיד, בכל דור ודור, בכל עת, מתחדשת בהמון חידושיה, במעשה, בהכרה, בשאיפה ובנטייה. כולם אינם גם חפצינו. כל החפצים הטובים של כל האנושות. אבל עוד עליון מכל, אנחנו בסדר, אנחנו שואפים להיות אנשים טובים. אבל יותר מזה אנחנו שואפים. אבל עוד עליון מכל, ומה שאנו חפצים, ומה שאנו מקשימים בחיים, מה שלא יגרע כוחו, כי אם תקופות עוברות ואין מבין. כתר רז קודש שוכן בנו, נשמה חיה מיוחדה שרויה בקרבנו, הכוונה בכל האומה כמובן. מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות, והם באים עדינו, עניינו מתקוממים, מתנערים ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימים כקדם, חדש ימינו כקדם, מצד של הרוח, של הנבואה. על יסודנו אנו, על יסוד אבן פינתנו, על יסוד איתן רשום זה, שאיננו יודעים שאין לו דוגמה ומשל בכל העמים, כי אם אין אנו יכולים לפרש את תוכנו, גם להגות רוחנו הפנימי, התעלומה אינה ממיתה אסון של ספקנות על הוודאיות הנמצאה בגדולת חייה. רק אנחנו עברנו עכשיו את שבוע הטבעות, מעמד הר סיני, כולם היו נביאים, כולם שמעו את הקולות, או את הקולות. המעמד הזה לא פסק, אלא מה? הוא בסתר, לא רואים אותו. למה המשל דומה לזרעים שאתה שם באדמה? אתה לא רואה אותם. אדרבה, הם נעלמים ונרכבים לפעמים. אבל מזה הם נובטים דברים. אלפי שנים הנבואה בכוח הייתה וקיימת גם היום. הרב אומר דבר פשוט. זה לא מספיק להיות אנשים טובים ועם טוב, אלא צריך להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, כמו הנביאים. אז לעתיד לבוא, הנבואה זה לא יהיה נחלת בודדים. אלא זה יהיה נחלת כל העם, עם של נביאים. זה נקרא חדש ימינו כקדם. להעיז לאמר דבר כזה זה לא פשוט. לפני מאה שנה, מה?
בנרקדים שאמרו את זה?
לא, כל החכמים. חדש ימינו כקדם זה לא אמירה שבן תורה. אומר את זה כל. האמונה, בכלל צריך להבין. העתיד אצל חכמים הוא כמו בהווה. אצלנו, לא, אנחנו לא חכמים, בגלל זה, איזו חכם הרואה מה? אתה נולד. אנחנו בקושי רואים את עצמנו, את היום, את השעה, את הרגע. אבל החכמים והנביאים וכל אלה, שלהם העתיד בהווה. זאת אומרת, זה שאתה לא רואה את העתיד, יש לך בעיה בעיניים פשוט. זה פשוט לא ראיתתי. מה המשל דומה לארכיטקט? הפועל הפשוט בבניין, הוא לא רואה מה יצא מכל זה. הוא יודע, צריך לסחוב בלוקים, לשים בלטות, עובד קשה. אבל הוא לא רואה מה יצא מכל הבניין הזה. הארכיטקט, עוד לפני שהבניין היה, הוא כבר רואה את הכל. הוא רואה מה יצא, איך הוא ייראה, כל הדברים האלה. הוא עושה דגם של הבניין. כשבנינו את הבניין הזה, אז הארכיטקט אמר, אני אעשה לכם דגם, תראו בדיוק איך זה ייראה. לא משנה, זה לא היה ככה בסוף. אבל הוא, עד היום הדגם הלכה ונמצא באיזה מחסן, משהו כזה. אנשים פשוטים לא רואים את הדבר הזה. למשל, אני משל לגבי החכמים והנביאים והארכיטקטים. אז הם רואים כבר את העתיד כדבר ודאי, זה מה שהוא אומר כאן. זה דבר ודאי, זה לא ספקות, כן, לא, לא. אתה לא רואה את זה עכשיו? תעצום את העיניים, תשוט עוד 1,000 שנה. תראה. אתה מסוגל לזה, לא מסוגל לזה, יש לך בעיה באמונה שלך. זה מה שנאמר גם במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא. והר אלוקים את האור כי טוב, אז רש"י אומר שהוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אז הרב כותב באורות הקודש, כותב, מה זה המושג צדיקים לעתיד לבוא? המושג באופן פשוט, כאילו, לעתיד לבוא יהיו צדיקים והם יראו את האור הבראשיתי הזה שמאיר מקצה העולם מקצה העולם. אבל אנחנו לא. בגלל חטאינו ועוונותינו וכל הדברים האלה. זה כאילו הפשט בדבר. אבל הרב אומר מעמיק בדבר, מה זה צדיקים לעתיד לבוא? צדיקים שחיים את העתיד בהווה, זה נקרא צדיקים והפשט במילים, לעתיד לבוא. הם חיים את העתיד בהווה. וואי. לא יודע אם הכרתם את דוד המלך. לא יקרה, זכיתם. הוא כותב לנו כל יום בפסוקי דברי מכתבים. אז כשקוראים את תהילים בכלל, בפסוקי דברי בפרט, צריך תמיד לחשוב שהמחבר שמדבר כאן כרגע, אתם קוראים את הדברים, הוא חי את העתיד. הוא לא רק חי את ההווה. הוא מסתכל, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. אז בוא נהיה דוד המלך רגע, שחיבר את המילים. אשרי יושבי ביתך, עוד, מתי זה עוד יעללוך סלע? עוד 1,000 שנים! לא רואים שום דבר. אבל הוא אומר, עוד יעללוך סלע. איך אתה אומר דבר כזה כשאתה לא רואה את זה בעיניים? אבל זה דוד המלך, שהוא היה בעל אמונה גדולה. והעתיד וההווה אצלו מחוברים, וגם העבר כמובן. הכל ביחד. אז הרב השייך לאריסטוקרטיה הזאת של רואי העתידות. לא כהוזה או משהו, הזיות, אלא בצורה ודאית. לכן הוא כותב את מה שהוא כותב.